שלום לכם, כאן תמר אלמוג, פרשנית המשפט של כאן חדשות, ואתם על ההסקט המלווה של הסדרה פמטה, שהסתיימה אחרי עונה מרתקת. אז לסיום, חזרנו לאורחות והאורח שלנו מהפרקים הראשונים, כוכבת הסדרה חן אמסלם זגורי, שלום.
היי.
והיוצרים אסתי נמדר תמם ועודד לוטן, שכתבו את הסדרה יחד עם נור רוטמן, שלום.
שלום, שלום.
חן, מה קרה? את עוברת למגזר הפרטי, אנחנו שומעים מרסל, עורכת הדין מרסל בן דוד, נציגתה של המדינה, עוברת למגזר הפרטי.
אני, תראי, אני לא יודעת מה את ראית, אבל אני, כל הפניות והבקשות שאני מקבלת, זה רק כאילו רוצים שאני אסדר להם נהיה בה.
זה מה שאומרים לך ברחוב, על הנהיה בה? אנשים חושבים שזה אמיתי לגמרי.
לגמרי. אני מתויגת בהמון תמונות באינסטגרם של כל הצמידים הזוהרים. אני חשוב לי לציין שלא מערבבים את זה עם אלכוהול, סתם אני צוחקת, חס וחלילה. אבל זה הדיבור עכשיו. הנהיה בה הזאת, זה נורא מצחיק, שבסופו של דבר על זה מדברים. אני מאוד מתרגשת. הייתה עונה שאני מאוד מאוד גאה בה. עומדת מאחוריה. אני אוהבת את מרסל. אני לא יודעת, כאילו, אני מפחדת, כאילו, נראה לי שאנחנו קצת, כאילו, אני תולה את הקוואי, לדעתי זה כאילו הסוף, אני לא מעכלת.
כן, זהו, אין עונה שלישית?
אני לא יודעת, אני קשה...
יש לך פה אסתי, עודד?
אני תכף פעלו
עם בכם,
אף אחד מאיתנו לא יודע.
לא יודעים, אנחנו, זה לוט בערפל עדיין.
אני אתקשר לילדד קובלנט, נראה.
את מודעת לזה שזה משודר בכאן, את יכולה לפנות אליו
כרגע. מה קורה? הכל טוב, אתה שומע? תקשיב רגע, אני ממש ממש אשמח לעונה שלישית, אני חושבת שמרסל עברה, יש לי גם איזושהי כמה אנקדוטות, אני חושבת שמרסל עברה עוד תהליך בכל התהליך הזה שהיא עברה בעונה, והיא פתאום הופכת להיות בן אדם שמח. היא פתאום שמחה, היא רק צוחקת, היא יפה על החיים.
זה לא מסתדר לי עם הדמות שלה כל כך.
לא, התבלבלתי בכן למרסל.
זה מסתדר, זהו, זה מסתדר איתך, זה לא מסתדר עם מרסל, אבל מה כן השתנה בה בכל זאת ברצינות בעונה הזאת? מתחילתה הצופה. אם בכלל.
כאילו נראה לי שהיא, כאילו באיזשהו שלב כבר, כאילו, הפסיקה להילחם. היא כל הזמן נלחמת, היא כל הזמן רוצה לשנות, היא כל הזמן רוצה צדק, באיזשהו שלב היא הבינה לדעתי. אני לא יודעת, אולי זה כאילו משהו של, כאילו שכן רואה את זה, כי אני גילמתי אותה וזה, אני תמיד כזה מערבבת ביני לבין הדמות, לבין איך שאני מרגישה ואיך שהיא כתובה. שיש איזה משהו שפתאום כאילו גם עם דוקטור יואב זמיר והמשפחה, היא פתאום כאילו ראתה את האבא, הייתה בכל כל התהליך הזה של בית החולים, כאילו הרגשתי שפתאום קצת מבינה את החיים, שהחיים הם לא רק עבודה, צדק, משפט וראיות, יש גם עוד משהו.
לא רק שחור לבן אולי.
נכון, ויש איזה משהו פתאום שכאילו שעובר למגזר הציבורי, שמתבגר.
כן, אז את משווה בעצם בין מה שהיא עוברת לבין המעבר שהיא גם עושה. איזה סוף את היית כותבת לה, אגב? איזה סוף את רוצה שיהיה למרסל?
וואו, איזה שאלה. מה הייתי רוצה שיהיה למרסל?
שקט?
כן, כן, כן. זה נראה לי נורא מאוד מאוד קשה לחיות בתוך עולם מלא בדמיונות וחרדות וחוסר שינה ו... ופרנויה, ולא לרצות להיות בבית ולברוח כל הזמן לעבודה כדי לא להתמודד עם המציאות ועם הרגשות ולהרגיש. כאילו הייתי מאחלת לה להרגיש באמת, כי כל הזמן ברגע רק מתחילה להרגיש ויוצרת את זה.
שזה מאוד מאוד שונה, דיברנו על זה בפרק הראשון, מאוד מאוד שונה ממך.
נכון, כן. אני נורא מרגישה, מתרגשת כל כל השורש הזה של רש ג' שין, אצלי הוא על כל... אבל כן, מרסל שונה ממני, אבל היא גם מאוד דומה לי בחריצות, בתלמידה הטובה הזאת, במקום של אישה בסביבה גברית שלא מאיימת. זאת אומרת, אני גם מרגישה שאני לא, תודה לאל, לא מאוימת מהדבר הזה, וגם מרסל, היא נמצאת בפרקליטות, במשטרה, זה גזרה גברית, אין מה לעשות, והיא נמצאת שם, והיא גם קצת מתנהגת לעתים כמוהם ואישה. אז שם אני מרגישה מאוד מאוד דומה.
דיברנו על זה קודם, שבעונה הזאת יש לפעמים שכאילו חן מציצה מתוך מרסל, שזה דברים שכאילו לא הרשינו לה לעשות בעונה הקודמת.
מה למשל? איפה חן מציצה מתוך מרסל?
בדיוק דיברנו על זה בדרך לכאן. חן, את יכולה להסביר למה אני מתכוונת?
אמרתי להם, אין, אני... כאילו, זה לא נעים לי, אני כאילו מרגישה שאני מדברת בשבחי, אבל אני מאוד 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 אוהבת את מה שאני רואה, אני אוהבת את העבודה, את מה שהן כתבו, את עודד שערך אותי כל כך יפה וגרם לדמות נשית חזקה להוביל סדרה, והכל נורא קטן ונורא מדויק. ואמרתי לו, אם הייתי רוצה לעשות משהו אחד, הייתי רוצה קצת יותר לחייך. קצת, קצת, אבל לי קצת לחייך, קצת שירו את השיניים, קצת שירו שיש לה שמחה. ואסתי אמרה, לא, דווקא את יותר מדי מחייכת, יותר מדי חן בורחת לך בעונה הזאת.
איפה, רגע, איפה מרסל חייכה בעונה הזאת? תגלו לי, תגלו לי.
אני לא יודעת.
ברוכים לחיוכים בכמה נקודות ממש ממש מינימליות.
אני יודעת, עם אורלי, עם אורלי פתאום צוחקת, ושרת את זה, אמרתי, הוא לא חתך, וואו.
נכון, החיבור עם אופרי פרשקולניק היה מאוד מאוד מקסים, ולמרות שהן מתקוטטות לאורך העונה, החיבור האישי התגבר על זה.
גם בסדרה, אגב, גם כשהן מתקוטטות בסדרה, בעלילה רואים שזה בא מתוך חיבה, גם כשהיא מאיימת עליי, אומרת, תעופי מפה שאני תלונן עלייך וכן הלאה, או שאני עוצרת אותך. רואים שבא לה תוך כדי לתת לה ככה איזה מרפוק ולהגיד, בוא נאחותי שיחקת אותה.
נכון, נכון.
אז פה בורחים לכן כמה חיוכים ככה שאנחנו מחבבים.
כן, אני ממש מחבבת את זה, ואסתי רק רצתה להוריד את זה, אז אני אמרתי, אני רוצה עוד, היא אמרה, עוד? יותר מזה?
לשם כך יש עונה שלישית, עונה שכולה חיוכים.
עונה שלישית בקריבים,
וואו. אבל מה ממרסל את לוקחת איתך? אז אמרנו, חן הכניס את החיוך למרסל, מה את לוקחת ממרסל איתך, אם בכלל?
הייתי, מה הייתי רוצה לקחת? הייתי רוצה להיות יותר לוחמת צדק. באמת כאילו מישהי שבאמת חשוב לה, הצדק. אני שחקנית ויש עליי המון לחץ להביע דעות ועמדות, ואני נורא, אני די שומרת.
אפשר להבין את זה. נכון. זה מן הסתם גם זה לא, לאו דווקא עניין של בחירה, הרבה פעמים זה גם האקלים מסביבך.
נכון, אבל אני כאילו אני לא נושאת דגלים ומובילה. אף פעם לא הייתי כזאת, האמת, אז זה לא פתאום שזה, אבל יש משהו במרסל, אני מאוד מעריכה אנשים שנלחמים עבור אנשים אחרים, זה משהו שהוא מרגש, שאני אומרת, כאילו, תודה, אני נלחמת עבורי, עבור המשפחה שלי וזה, אבל אנשים שנלחמים עבור...
אבל זה לא נכון, לכן, אנחנו היינו עכשיו, ישבנו באיזשהו מקום שיש לו לא משנה סיפור אישי מאוד מורכב.
ממש.
ברגע שכן הבין איפה אנחנו יושבים, היה לה נורא חשוב כן לעשות עם זה משהו, כן להפנות תשומת לב למקום הזה, ולפרגן לו. את לא שמה לב לדברים האלה, כי את עושה אותם בקטן, את לא עושה אותם באופן פוליטי, אבל זה כן חלק מה-DNA שלך.
לגמרי.
הנה, למדת כבר משהו חדש.
כן, איזה כיף.
אני יכולה להגיד שבעיניי השינוי, יש שני מקומות שבהם אפשר לראות את השינוי בדמות של מרסל. המקום הראשון זה המעבר, נקרא לזה, מקטגוריה לסנגוריה. יש בזה אמירה מאוד משמעותית, אני חושבת, מבחינת הדמות הזאת של מרסל, שבאיזשהו רגע היא אומרת, אוקיי, אני לא מייצגת יותר את המדינה, אני מייצגת עכשיו את הצד השני. ובאיזשהו מקום, מה שתרנגול אומר לה, הוא אומר לה, את אף פעם לא באמת התאמת לפה, כי אף פעם לא הבנת את הקטע. וזה העניין עם מרסל. היא לא שהיא לא מבינה את הקטע, היא מסרבת לקבל אותו. ולכן המעבר הזה לצד השני הוא, אני חושבת, דבר מאוד, זה איזושהי אמירה משמעותית מבחינת הדמות הזאת. והדבר השני זה הבחירה בין זבולוני לזמיר, שהיא, אני יכולה לומר, עד הרגע האחרון.
הם עוד רצו לשכתב את זה כל הזמן, היה שם שינויים.
עוד בעריכה, בסוף של הסוף של הסוף, עוד התלבטנו. בסוף, אני לא יודעת, מי ששומע את זה קראה, נכון? יודע מה.
כן.
ודאי.
אז בסוף ואם לא, חברים, אם הגעתם עד לפה,
כן.
ושמעתם, ועוד לא ראיתם את הפרק, מה עובר עליכם? רוצו לראות את הפרק. אבל מיד תספרי על איך בחרתם בין זבולוני לזמיר, כי זה מאוד מאוד מעניין. אבל אני רוצה להגיד משהו, שאנחנו כל הזמן חוזרים לאותה נקודה של מרסל מגלה שזה לא שחור, והחיים הם לא שחור ולבן, ובעונה זה בולט. אני חושבת שזה פשוט סממן הרבה פעמים להתבגרות ולהיכרות עם המערכת. אז לי שהתרנגול לוקח את זה למקום מאוד קיצוני, אבל אני יכולה לומר לכם שלמשל, אני מסקרת את תחום משפט אי אלו שנים, ואם יש משהו שלאורך השנים ראיתי את השינוי גם אצלי, זה הבנה שבאמת כמעט לכל תיק יש את המורכבות שלו, והחיים הם לא שחור ולבן, וזה הרבה יותר מורכב מזה. אז אני חושבת שזה בא לידי ביטוי בכל דבר בעצם בחיים ברגע שאתה מכיר אותו.
מישהו פעם אמר לי שניצחון בבית משפט זה כשאף אחד לא יוצא מרוצה.
זה המשפט של סבתא שלי, פשרה טובה, זה כשאף אחד לא מרוצה.
כן.
אוקיי, אז
אפרופו...
אבל אפרופו לא פשרות, איך בחרתם שמרסל תבחר בזמיר ולא בזבולוני?
קודם כל חשוב לציין שאנחנו לא תמימי דעים.
יש פה מאבק.
כל אחד עושה מה שעושה לגמרי.
אין תמימות.
במי אתה התבוחרת? רגע, בוא לכן, במי התבוחרת?
את לא יכולה לעשות לי את זה.
הנה, אני עושה.
כי בסופו של דבר, עם כל הכבוד לזבולוני ודוקטור יואב זמיר, עומדים שם מיכאל אלוני וצחי הלוי, ושניהם נלחמו על הלב שלי. עד יומם האחרון. ביום הצילום.
ועד הסצנה האחרונה.
ועד הסצנה האחרונה. שאני לא יכולה לבחור.
היית בוחרת פשוט ב...
מאור זגורי.
פוליאמוריה.
במאור זגורי.
יש לי תחושה שעודד הוא זה שרצה סוף אחר.
לא.
לא, הפוך, אסתי, אה?
למה? אתה רצית את הסוף הזה.
תראה, אני אגיד את זה ככה. כולנו מבינים שמרסל צריכה להתבגר. וחלק מההתבגרות זה ללכת עם מי שטוב לה, ולא עם מי שרע לה. ועם מישהו יכול לאפשר לה חיים ומשפחה ופה ושם. כנראה שיש אינסטינקטים מסוימים שאי אפשר להתגבר עליהם, ואני עד הרגע האחרון עוד ניתתי בזבולוני, אין מה לעשות.
קימה.
אני חושב שאני בהתחלה ברור לי לחלוטין שהיא צריכה לסיים עם זמיר, ושזה הכיוון. תוך כדי הצילומים, פתאום זבולוני התבגר לי. פתאום אמרתי, אבל גם יש לו פוטנציאל.
כן, הוא לא איזה...
הוא לא אותו פרחח, הוא לא אותו פרחח שחשבנו. הוא לאט לאט גדל וקורא לו איזשהו משהו, וזה קצת בלבל אותנו, אני חושב.
לגמרי.
כי פתאום אמרתי, לא, אנחנו אולי שופטים אותו יותר מדי, את הדמות שיצרנו.
גם את מרסל, גם מרסל לא ידע עד הסוף במי היא בוחרת.
טוב, גם בסופו של דבר היא בחרה לא לבחור, זמיר מגיע אליה.
אני אגיד ש... בוא נגיד שאם תהיה עונה שלישית, אני לא מוכנה להתחייב עם מי מתחילה אותה ועם מי מסיימת.
היי, תרגיל ומהר.
אבל אני חושב שכן היה משהו בהחלטה שהיא תסיים עם זמיר. אהבנו שהיא הולכת על מישהו שיש לו חטא, שהחטא ברור, שהוא לוקח אחריות על החטא הזה, ויש משהו נקי. התחלה נקייה כי הדברים בחוץ.
זה לא מישהו שגונבים איתו סוסים. זבולוני הוא אחד שהיא גונבת איתו סוסים. זה היה העניין. עד מתי גונבים סוסים?
סוסים של ניבה. הולכת איתו לא בסיבות.
ראיות, משבשים.
זמיר היא אחד ששותה איתו כוס יין בבית, ומדברים על, איך קוראים לו?
פיטר סינגר.
פיטר סינגר. פיטר סינגר, כן.
מדברים בצורה רצינית. אתם יודעים שגם... גם העונה הזאת, כמו הקודמת, מסתיימת, כמו שאנחנו מדברים על זה, בסוג של סוף טוב. סוג של סוף טוב, והרעים משלמים מחיר, המושחתים נתפסים.
אנחנו חולמים שככה החיים יהיו. בגלל שהחיים כל כך לא ככה, אני חושב שבמהלך הרבה שנים, חלק מההתבגרות שלנו, כיוצרים, היא שאתה סטודנט, אתה נורא חשוב לך לבטא את המציאות, ושהכל יגמר רעב, כי המציאות היא מורכבת וקשה, ואני חושב שככל שאנחנו התבגרנו, אמרתי, אם יש משהו שהיצירה יכולה להעניק לנו, זה אולי סוף קצת יותר אופטימי.
תקווה.
כן, תקווה, חמלה, תקווה, דברים ש... זה לא לא קיימים במציאות, אבל הרבה פעמים הם לא הפוקוס, וגם לא מצטיירים באופן בולט בתוך התקשורת, כאילו. אוהבים להראות תמיד את מה שלא בסדר. זה היה איזה חשק כזה, לעשות חסד עם הגיבורים שלנו, גם עם עצמנו.
גם עם המערכת. אני חושבת שבעונה הזאת הגנתם יותר על, לא על מערכת הבריאות, אבל על מערכת אכיפת החוק והמשפט, הייתם הרבה יותר עדינים איתה בעונה הזאת.
כן,
זאת הייתה החלטה מודעת?
נראה לי, כי יש כל כך הרבה התחשבנות עם המערכת הזו, וזה כל כך, בכל מקום צועק, וזה כל כך פופוליסטי, שלא הרגשתי שיש צורך שגם אנחנו נזעק את הזעקה הזאת, זו זעקה שנשמעת, ויש לה מקום, ויש לה אנשים שגם אוהבים לשמוע אותה, ורוצים לשמוע הרבה ממנה, ומעודדים אותה. הרגשנו שיש פה קצת...
זאת מערכת, המערכת המשפט בעצם בשנים בין שתי העונות ממש עלתה על המוקד. ממש באיזה מהלך של סיכול ממוקד, ואני חושבת שלנו היה חשוב להגיד, אגב, גם העונה הראשונה, זה לא שהיא חד משמעית יצאה כנגד המערכת הזאת, היא עוברת שם בכל מיני מובנים, אבל אני חושבת שבעונה השנייה לא היה לנו שום עניין לפרק את המערכת הזאת, להפך, להגיד שזאת מערכת שבודקת את עצמה, שצריך לבדוק אותה וכן הלאה, אבל...
כי התחילו קולות שבאמת קראו לסגור את הפרקליטות, או להפריט את הפרקליטות, או דברים שנשמעים פשוט מופרכים לחלוטין.
אני לא יודעת מה לגבי הפרקליטות, אבל ההודעות שאני מקבלת זה שהמון המון המון בנות הלכו ללמוד עריכת דין, ועושות התמחות דווקא בפמטה, בעקבות הסדרה. אני כל הזמן מקבלת הודעות כאלה, שזה מאוד מרגש אותי.
מאוד מרגש.
שכאילו הסדרה ממש ממש גרמה להמון אנשים לרצות ללמוד משפטים, לרצות להתעסק בדבר הזה, ולהתמחות בפמטה.
אפשר להגיד שמנהל התסריט שלנו מהעונה הראשונה הלך ללמוד משפטים.
בזכות הסדרה, נכון?
כן.
אה, נכון. נכון.
זה עושה גם לך חשק.
וחולם על התמחות בפרקליטות. נפתח לו, נכון.
גם לך זה עושה חשק?
אני, הבעיה שלי שאני כל כך אוהבת להיות שחקנית, שלא נעים לי, אין לי שום תחביב אחר. אנחנו כל הזמן מדברים על זה, אני ובעלי, ואני חיכן אולי עוד משהו, אבל מה, אני אצייר, מה, אני לא יודע. אני כל כך אוהבת להיות שחקנית, אז יש בזה משהו מדליק, כאילו להיות בבתי משפט. שלחתי ועשיתי את כל הסטאז' כל אחד עושה סטאז' כמה הם עושים? שנה, אני עשיתי שבועיים, לא משנה. אז יש משהו בזה נורא מדליק. יש, זה אש. הם מדברים, הם נוספים אחד בשנייה, עולים אחד על השנייה, ואז כאילו אני רואה אותם יושבים בקפה גרג, שותים קפה, אני אומרת, רגע, אתם שחקנים בכלל? אז
זה סוג של משחק, זה סוג של ליטיגציה, הופעה בבית המשפט.
שחקנים, והם עולים ודופקים נאומים מול השופט, ואז הם יושבים ואני רואה אותם בוואטסאפ, טיק, 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 מזמינים כאילו מעלי אקספרס בגדים. משהו זה היה, אני אומרת, וואו, איזה יכולת.
כן, זה צריך, זה סוג של משחק זה, שזה יכולת להופיע, במובן הזה סוג של משחק, לא כמובן המשפט.
יש משהו בעורכי דין שהתותחים הם כאילו גם קריזמטיים, הם לא סתם כאילו מצליחים, וזה קצת דומה למשחק, אז זה היה לי מאוד מאוד מעניין.
אז ההודעות שקיבלתם לא רק על הניבה.
לא, ממש לא. המון הלכו ללמוד משפטים.
לא, אבל למען הסר ספק, אין סם כזה ניבה. אנחנו לא מייצרים אותו, אנחנו לא צורכים אותו.
ולא מעודדים שום דבר שקשור לנושא הזה.
ולא לבקש מאיתנו כיוון לניבה, כי אין. גם בסופו של דבר, אני לא חושבת שמישהו יכול לחשוד מצפייה בסדרה הזאת, שאתם מעודדים באיזשהו אופן את העניין הזה.
ואם כן, אז הוא לא ראה את כל הגופות בדרך.
אז הוא פספס חלק מהפואנטה. מה התגובות המפתיעות שאתם קיבלתם, אסתי ועודד?
אם יש דבר אחד שאפשר לגדל פעמת, זה שהתגובות אליה מפתיעות תמיד.
מה למשל?
מה קיבלנו תגובות מפתיעות? האמת שזה מדהים אותי כמה הצופים של פעמת מתעסקים בדיטיילס. קיבלנו, כמות הערות שאני קיבלתי על, על ה, כן, על המצבה של קובי.
למה? מה קרה הראשון, עם המצבה של קובי?
עשינו טעות מרה עם המצבה של קובי. אני אנצל את ההזדמנות להתנצל בפני הצופים של פמטה. התאריך העברי והתאריך הלועזי שעל המצבה אינם תואמים.
מדובר על לונג שוט, כן? איך? ואנשים, כלומר, זה יותר אנשים, מתגובה
אנשים
אחת
שראו, זה יותר, הפריע להם.
זה גם הגיע לטוויטר לפני שבוע, שזה כבר שימח אותי, כי זה אומר שאנשים חדשים צופים בסדרה, כי הם אפילו לא היו עדים למהומה שהתרחשה. אחרי הקרנת הפרק הראשון, כן, יש איזשהו עניין. אז סליחה, זה באמת הייתה טעות.
רגע, עכשיו אנחנו בזמן סליחות, כי אני יש לי משהו שיושב לי על הלב ממש.
אנחנו מתחילים, כן.
אוקיי. אז אני הצטערתי מאוד מאוד לגלות שגרמנו לסערה בקבוצות של חולת הרשת. יש לנו דמות ראשית שהיא חולת טרשת נפוצה, אני לא חושבת שזה משהו שהיה, זה קרה בטלוויזיה.
רפאל שנפטר בעצם,
רפאל לוי שבעצם מופיע, בדיוק, מופיע בתחילת הפרק הראשון, מת במקום, ואז כל העונה מתעסקת במה היה לו, לא היה לו, מה, ממה הוא מת וכן הלאה. אז בפרקים הראשונים יש מקום אחד שבו עורך דין מרי נחמיאס אומרת בבית משפט, באופן ציני מניפולטיבי, שטרשת היא מחלה סופנית, והיא אומרת את זה בבית משפט. כמובן שהיא אומרת את זה כדי להשפיע על דעתו של השופט, כי היא מנסה להתנער היא מייצגת בית החולים, שמנסה להתנער מהמוות הזה, ולטעון שבעצם הוא מת מסיבות אחרות. ואנחנו מאוד, ממש נחרדנו לגלות שזה גרם לסערה גדולה, אצל חולת הרשת, כי היא אינה מחלה סופנית. ואנחנו יודעים את זה. זאת אומרת, מי שאמרה את זה, זאת עורכת דין בבית משפט, הם משקרים.
שעורך הדין שגם לא מוצגת כדמות חיובית במיוחד, אבל אפשר להבין כמובן את הקושי.
אבל אני יכולה להגיד שממש ליבנו נשבר ונחמץ מהסערה הזאת, וניסינו, לא יודעת, אני מקווה שההמשך מסביר את זה, כי יש סיבות אחרות לגמרי למותו, ואנחנו לא טוענים שהיא מחלה סופנית, אבל זה לי אישית מאוד כאב, הדבר הזה, שכאילו ציירנו מישהו.
אז אנקדוטה נוספת, קהילת הרופאים, שאני קצת קשור אליה, בן זוגי הוא רופא, מאוד התרעמה על עניין האופטלגין. הם הרגישו שהם לא הבינו מספיק שהאופטלגין משמש כעילה בעצם להוציא אותו את רפאל מהקבר, ויותר מדי ברצינות מתייחסים לזה כאילו הוא מת מהאופטלגין, וזאת לא הסיטואציה. אז אני רוצה כבר להמבדע גם לומר, האופטלגין הוא רק הסיבה שמרסל משתמשת בה פשוט כדי לגרום לפתיחת התיק מחדש. זה הכל, היא לא באמת חושבת שהוא מת מהאופטלגין.
אני מרגישה שהפרק הזה, אנחנו אמנם מקליטים אותו בחודש אב, אבל הוא מתאים לחודש אלום, חודש הסליחות, עם כל בקשות.
תשמעי, אבל זה באמת הקהילה של צופי פמטה.
המעורבות הרגשית היא מדהימה.
וואו, אני, באמת, אנחנו כולנו פה מעורבים בהרבה מאוד סדרות ודברים ותוכניות. אני לא זוכרת כאלה תגובות פרטניות, ספציפיות, של דברים שבאמת אנשים חשוב להם. כנראה שזה העניין של פמטה שמזכירה מאוד את המציאות, ולפעמים היא נדמת לאנשים כאיזה סוג של סדרה דוקומנטרית שהיא לא. אבל זה כמו שחושבים שאת עורך דין, כן?
כן, בטוחים. אבל החמי, כאילו, אבא של מאור, כל הזמן אומר לי, תלכי ללמוד עריכת דין, שיהיה לך.
שיהיה? למה לא? הנה, כבר יש לך כאמור קצת...
יש לי רקע.
יש לך רקע. אני כן רוצה, השוויתם את זה לסדרות אחרות, ואני באמת רוצה לדבר איתכם לסיום על האיחוד של פמטה. אני חושבת שגם בתפיסה הציבורית, האיחוד של זה גם לא הפרקליטות בכללי, זה פרקליטות מחוז תל אביב. אתם מתלבשתם ספציפית על הפרקליטות הזאת. אגב, למה?
נועה רוטמן.
כי היא התמחתה שם.
כן. כי היא התמחתה שם, וכי היא באה בעצם עם הרעיון הזה. היא הכירה את המקום, אנחנו, אפשר לומר, היום בדיוק הבן שלי הוא בן 8, ואני ונועה נפגשנו ביום שקיבלתי את בדיקת הבטא שלו. זה, באתי עם הנייר לפגישה איתה של הבטא שלו, אז אני יודעת שזה היה בדיוק לפני יותר מ8 שנים. והיא באה עם רעיון של לעשות סדרה על פרקליטות תל אביב, זה מקום שהיא התמחתה בו, אמא שלה עבדה בו, היא הכירה אותו נורא טוב, וזה באמת מקום מרהיב מבחינה דרמטית, ומבחינת הדמויות, מבחינת הקייסים שעוברים שם. הוא מאוד מיוחד, ואני מאוד שמחה שצללנו לתוך המקום הזה.
יש אבל תמיד קושי ללכת על מקום שהוא מקום אמיתי, ותמיד אני יכולה לסדר לכם שאנשים בפרקליטות, אם יש דבר אחד שהכי מסקרן אותם לדעת, בלי להעליב כן את דמותה של מרסל, זה מי הוא התרנגול. מי היה הבסיס לדמותו של אליש?
זה אנחנו לא יכולים.
כי אתם יכולים לפתור הרבה מאוד ויכוחים פנימיים.
יש כזה.
זה אחד ספציפי.
זה אחד ספציפי, ואני גם לא יכולה להגיד מה הוא עושה היום.
את יכולה להגיד אם הוא עדיין שם? זה יפתור הרבה מאוד מחלוקות.
לא, אבל זה בהחלט מבוסס על מישהו ספציפי, אבל מבוסס, בהשראת.
אני לא ידעתי, אבל סבבה.
כן, לא, כן, לא יודעת.
אנחנו מיד נסגור את המיקרופונים במרכאות, ונשמע מה אסתי אומרת.
ואנחנו, מה שנקרא, מגינים על המקורות שלנו.
ובאמת דיברנו אז על פעם את ההשוואה לסדרות אחרות, כולכם עם ניסיון רב, כל אחד בתחומו. מה הייחודיות באמת מבחינתכם הייתה של פמטה לעומת פרויקטים אחרים שעבדתם עליהם, כן?
האמת, הכל היה נעים באופן מפתיע. יש משהו בלצלם סדרה שיש המון דרמה והמון קשיים ומתחים בתוך תהליך הצילומים, והיה מאוד נעים ומאוד קל. גם הדיאלוג של השחקנים עם היוצרים, עם הבמאי, כל הצוות, היה כיף לקום בבוקר ולבוא ליום צילום. אני תמיד נהנית באמת צילום, בלי שום קשר, אבל היה משהו מאוד מאוד שלם, עגול ורגוע בהפקה הזאת.
אסתי?
אני אמשיך את מה שחן אומר. אני אגיד שני דברים. קודם כל, הכתיבה של פמטה, שהיא תהליך שקורה ביני לבינו לבין עודד, בדרך כלל, זה המטבחון, היא חוויה, איך אני אגדיר אותה?
סודוקו.
זה מצד אחד סודוקו, זאת אומרת, זה כאילו יש איזה פאזל ענק שאנחנו צריכים לחבר את החתיכות שלו ולפרק ולחבר ולפרק ולחבר עד שהוא מתחבר בסוף ואז להוסיף ואז זה, וזה באמת איזה מין, זאת מין מלאכת מחשבת כזאת שאישית לא חוויתי בשום דבר, גם ביחס לתחקיר וביחס לכל התחומים שבהם היא עוסקת. זה גם סדרת קונספירציה, זה גם סדרת מתח, היא גם סדרה משפטית, עכשיו גם היא סדרה רפואית. כאילו יש המון, המון עולמות שהדבר הזה, והתחקיר של הסדרה הזאת, זה אחד הדברים הכיפים והמשוגעים שאנחנו עושים. אבל אם אני צריכה לבחור דבר אחד, זה היחסים בתוך הצוות, וגם עם חן, וגם עם שאר השחקנים, וגם עם כל אנשי הצוות, אבל במיוחד ככה במעגל הפנימי, שזה לא, אני אבכה, זה לא דומה לשום דבר אחר.
זה מביא רייטינג.
לא, זה מאוד, אני אומרת באמת, זה לא דבר מובן מאליו, אני לא חושבת שיש כאלה יחסים בהרבה פרויקטים.
אני מרגיש גם, אני משתתף ומצטרף למה שהבנות אומרות, וזה, כאילו, כל הכוכבים הסתדרו בצורה כזאת, שכל הצוות וכל התקשורת באמת יוצאות דופן, והמתנה הגדולה זה שזה גם עובד. שלא צריך לסבול, לא צריך להיות קשה תמיד, לא צריך להיות תמיד מתוח ודרמטי. אפשר גם לבוא ולעשות משהו ממש באהבה, עם המון הקשבה, כי יש, זו סדרה שיש בה המון הקשבה בין כל האנשים שעובדים ביחד, ושזה יצא מקסים.
בלי הרגשה של התפשרות על התוכן, ובלי... אני זוכרת שכשהתחלנו את המסע הזה, אז תמירה ירדני, מטדי, הסתכלה עלינו אחרי שהיא קראה את הפרקים הראשונים ואמרה, בעצם זה סדרה על משכנתה? ואנשים ירצו לראות את זה, אתם חושבים? אז אני חושבת, ואגב, אם כבר מדברים, אז נגיד טדי הפקות, כל האנשים שעובדים שם, תמירה, ינקלה, תמר מרום.
הנה, עודה, תעזור לה.
מיטל.
מיטל כהן, נכון.
יש שם, זאת אומרת, כל האנשים האלה, זה מין... מדובר ב... זה נורא בנאלי להגיד משפחה, אבל מדובר במשפחה. זאת אומרת, נבנתה סוג של משפחה סביב פמטה.
טוב, אז משפחת פמטה היה מאוד מאוד נעים. אנחנו מחכים לעונה השלישית. תתחילו לעבוד, חברים, תתחילו לעבוד על זה.
תודה.
ומי שלא ראו ולא צפו, אז כמובן הסדרה נמצאת בכל הפלטפורמות של כאן, וגם העסקת הזה הוא בכל אפליקציות הפודקאסטים, ובאתר ויסומון כאן, וקהילת פמטה וקהילת כאן עסקתים בדיגיטל, אפשר גם להגיב כאן. תודה רבה לכם, חן אמסלם זגורי, וסין עמדר תמם, ועודד לוטן.
תודה לך, תמר, שהפכת לחלק מהמשפחה, ככה...
אתם יודעים, היא גם יפה, אני יודעת שיש לה גם כל יפה, אבל היא גם יפה. היא באמת יפה.
רגע, אני אחשב אותך את המשפט הזה. טוב, נו, אז בואו נשאר עוד קצת. תודה רבה לצוות היפה והחכם של העסקת הזה, לניר גורלי שערך ואבי שמי שהפיק, ולאגר גבי דגני שהייתה על הביצוע הטכני היום. ותודה לנועה קולקר ולימור גריזי מגן, ולהשתמע בפעמים אחרות.
אמן.